טוב, שלום לכולם. אנחנו בפעם הקודמת עסקנו בסוגיית האהבה, וראינו שהאהבה בעצם חייבת להכיל שלושה ממדים, זה מכוח זה. הממד הראשון הוא הכרת השכל, כלומר ההכרה בחשיבות וערך הדבר. מתוך כך מתחיל להתפתח יחס רגשי קבוע בלב לדבר, ומתוך זה צריכה להופיע פעולה מעשית ביחס לדבר. ואז אמרנו שבעצם אם האהבה לא כוללת את שלושת הממדים האלה, כלומר הכרת הערך השכלי, יצירת היחס הרגשי הקבוע בלב והנקודה הזאת, הפעולה המעשית מכוח זה, כלומר אם אני אוהב משהו או מישהו אני מוכן לעשות בשבילו, בשביל הדבר או בשביל האדם, פעולות מעשיות, גם אם זה גובה ממני מחירים וגם אם זה קשה, אם אני לא מגיע לממד המעשי, זה כנראה מראה איזשהו חיסרון ביחס לאהבה באמת, כי כנראה אני לא מספיק אוהב, כי כנראה אני לא מספיק מכיר בערך השכל את הערך של אותו דבר. טוב, אז אנחנו רוצים להשלים קצת את הנקודה הזאת מפסקה נפלאה ביותר בעולת ראייה חלק א', על מה שיש שנוהגים לומר לפני תפילת שחרית, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודע לאמת וכו'. אז אמנם כאן הנושא זה ירא שמיים, אבל תכף נראה שירא שמיים זה קשור גם לסוגיית האהבה. אני מזכיר לכולנו רק עוד הערה אחת, שהאהבה שבה אנחנו עוסקים היא בעצם, הייתי אומר, הממד האמצעי בחמשת הממדים מקף השלבים של היחס שבין הקדוש ברוך הוא לאדם, עד כדי כך שזה מה שהקדוש ברוך הוא שואל מאיתנו, ואתה ישראל מה שנוכל שואל ממך, בזה אנחנו עסוקים, קים ליראה, אחרי זה הליכה בדרכיו, אחרי זה אהבה, אחרי זה בשלמות הלב, ואחרי זה בסוף צריך להגיע לשמירת המצוות. אי אפשר להימנע מהממד האחרון והסופי החותם את הכל, והוא הביצוע בפועל, שמירת המצוות. מצד שני, אי אפשר להתחיל בשמירת מצוות, כי אז כל העולם הפנימי שאמור לייצר אצלך את היחס הנכון, העמוק וכו', ביחס לתפקודים הטכניים, חסר. ברור שלא עד שאנחנו לא מבינים וכו', אנחנו לא מקיים מצוות, אבל ברור שמצד האמת הפנימית, האמת הרוחנית, צריך ללכת בכל השלבים האלה, לפי הסדר הזה. אז אי אפשר מצד אחד, כרעיון, להקדים את שמירת המצוות, כי אז בעצם העיקר חסר מן הספר, כי היחס בין הבורא, ההליכה בדרכה ואהבת השם, כל זה חסר, אני שר כל מתפקד תפקודים דתיים. זה מצד אחד. מצד שני, אי אפשר להסתפק רק בכל העולם הפנימי של עירת השם ואהבת השם וכו', ולא להגיע בסוף לביצוע בפועל מתוך אותה עירה ואותה אהבה. אז אנחנו רוצים הפעם קצת לברר את החשיבות של הערך הקיומי של הדברים, הביצועי, הביצוע בפועל. אם נתחבר שוב למה שעצרנו פעם שעברה, אהבת השם זה לא רק בלב, זה צריך להגיע בפועל לעשייה, לעשות, כמו שראינו. אז הפסקה כאן לפנינו יכולה לעזור לנו בבירור הסוגיה הזאת. לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי. אומר הרב קוק, מהותו של האדם היא יראת שמיים. המהות של האדם זה היראה מן השמיים. מה זה שמיים? הרבה הסברים, הסבר פשוט. אם השמיים בעולם שלנו זה הכוח המשפיע, למשל, הוא זה שמוריד אלינו גשם, ואנחנו מבחינת המקבלים, הארץ היא המקבלת, ואומר הנציב על הפסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, כל שמיים שבתורה הכוונה משפיע, נותן, בלשון הזוהר דוחה, וכל ארץ שבתורה, ללשון מושפע, מקבל, נוקבה, אז בראשית ברא אלוהים את העולם באופי כזה, שיש יחס בין שמיים לארץ, בין המשפיע למושפע, בין הנותן למקבל. אז שמיים זה בעצם, הייתי אומר בגדול, ככותרת, השמיים זה בעצם הכוח הנותן. אז אדם ירא שמיים, הוא ירא יראת הרוממות, כלומר הוא יודע ומלא הוא אוהב, כל מה שדיברנו פה, מאיזשהו ממד שהוא מקור הנתינה, מהשמיים שנותנים. זה ירא שמיים, בגדול, מאוד כללי, מאוד ראשוני. בסדר. אז מהותו של האדם יראת שמיים. סליחה? לא יראה מתוך פחד. בואו, כל מה שדיברנו ביחס ליראה, כי אם ליראה, בסדר? אז מהותו של האדם היא יראת שמיים. עכשיו מוסיף הרב מילה. יראת שמיים המלאה. אם הרב כותב יראת שמיים המלאה, מה זה אומר? שיש יראת שמיים שאיננה מלאה. נכון, כמו למשל, בסוף התפילה יש מי שנוהג לומר, אני מאמין באמונה שלמה. אומר שם הרב עולת ראייה, משמע שיש אמונה שאיננה שלמה. בסדר? אז יש יראת שמיים, נקרא לה חלקית, שתכף נראה שאולי בכלל יראת שמיים, ויש יראת שמיים מלאה. אז אנחנו שייכים ליראת שמיים המלאה. מהותו של האדם היא יראת שמיים. אבל איזה יראת שמיים? יראת שמיים המלאה. מה האופי, מה התכונה, ואיך אני יודע בפועל שאני שייך, שאנחנו שייכים ליראת שמיים המלאה? מה הקריטריונים ליראת שמיים המלאה? אל מול יראת שמיים החלקית, או אולי אפילו בכלל לא יראת שמיים. אומר הרב, יש שני קריטרונים יראת שמיים המלאה. קריטרון ראשון, החדורה בכל מהותו הפנימית, כלומר, האדם חדור בתוכו ופנימיותו, הוא לא רק מדבר על זה, הוא לא רק חושב על זה, זה בלב שלו, זה במהות שלו, זה זורם לו בעורקים, יראת שמיים הזאת. אז קודם כל, שירת שמיים הזאת, זה לא רק איזה רעיון בשיעור, אלא זה יראת שמיים שחיה בלבבו, בלשון הרמח"ל, נקבע בלב. ב', אי אפשר להסתפק רק ביראת שמיים שהיא חדורה בכל מהותו הפנימית, אף על פי שזה העיקר, תראה כמו שאמרת מקודם, זה העיקר. אלא, ממד שני, צד שני, ושהיא בעלת השפעה חיה, חזקה, עד כדי להבליט את תכונתה על כל מפעלי חייו. כלומר, לא יכול להיות שיראת שמיים תהיה רק יראת שמיים פנימית, נקבע בלב, אבל יהיה חסר השלב השלישי, כמו שאמרנו ברמח"ל, וכאן השלב השני, שזה שלב העשייה. היראת שמיים צריכה להיות כל כך פנימית בלב, עד כדי כך שהיא מסוגלת לעורר את האדם, לפעול, לעשות, גם אם זה קשה, גם אם זה גובה מחירים, וכו'. בסדר? אני יודע ברעיון שצריך לקום בבוקר. נכון. אבל מאוד קשה לקום בבוקר. גם זה נכון. אז הידיעה הרעיונית הזאת, שצריך להסביר למה, והקביעה שלה, הקביעות שלה בלב, אמורה להיות, הייתי אומר, זרז, קטליזטור, שעון מעורר, כל כך משמעותי, שגם כשבבוקר אני אפתח את העיניים ואני רוצה להמשיך לישון, אני אקום. ואם אני לא קם, זה מראה שההכרה השכלית, מקף, ההרגשה הנפשית, ביחס לקום בבוקר, היא לא מספיק חזקה. הראיה, שזה לא הצליח להעיר אותי בבוקר. עובדה, זה נתקע באמצע הדרך. עצרנו באמצע התהליך. לכן, יראת שמיים המלאה, היא חייבת להכיל שניים. א', החדורה בכל מהותו הפנימית, ב', ושהיא בעלת השפעה חיה וחזקה, חיה חזקה עד לאן? עד כדי להבליט את תכונתה על מכל מפעלי חייו. כל הפעולה, כל הפעולות שאדם פועל בחייו, בקודש, בחול, כל משנה, כל פעולות החיים שלו, יראת שמיים הזאת משפיעה על הפעולות האלה. הוא פועל מכוח יראת שמיים. היא מסוגלת להגיע עד לשם. זה כמו למשל הלב שמזרים דם לאיברים, והדם הזה צריך להגיע עד הקצה של הזרת. כי אם חס ושלום זה לא יגיע עד קצה הזרת, אז יהיה כנמק. אז אם אתה רואה שאדם לא מגיע עד קצה הזרת, הבעיה לא נמצאת בקצה הזרת. הבעיה נמצאת בלב, שלא מתפקד כמו שצריך, הראיה שנעצר באמצע. אז אם יראת שמיים לא מגיעה עד כל מפעלי חייו, רבותיי, בואו נדבר ברור, אני לא עכשיו מדבר בכאילו, ברור. אם זה לא מגיע עד מצב שבו אדם שומר מצוות קלה כבחמורה, וכל הפעולות המעשיות שהוא עושה, כולל פעולות החול, עבודה, משפחה, לא משנה, כל מה שהוא עושה, לא יונק, ובפועל יש השפעה ליראת שמיים הזאת. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, איך להתנהג בסיטואציה הזאת? ועוד פעם, כולנו לא שלמים. כן, אדם יכול לצאת מהפסקה הזאת מיואש. כי אז הוא אומר, רגע, אני בכלל לא יראה שמיים. לא, קיבלנו 120 שנה לעבוד על זה. לאן אנחנו מוכוונים אבל? מה המטרה? מה המגמה? המגמה זה יראת שמיים המלאה. שהאדם של הלב יגיע, אדם שמזרים הלב יגיע עד הקצה של הזרת. עד כל מפעלי חייו. ואם זה לא מגיע עד לשם, אז יש בעיה ביראת שמיים. טוב, לא להתייאש, אני רואה כאן את האנשים מתחילים כבר לנוע לא נוח על הכיסאות. גם אני נע לא נוח על הכיסא. כי כולנו נמצאים באותו סרט. זה האידיאל. לשם שואפים, לשם המגמה. בסדר? אז כשחז ושלום צריכים לעשות השתלת לב, אז שואלים את הרופא, תגיד, מה המגמה שלך בהשתלה הזאת? המגמה שלי שהלב יזרים חיים עד הקצה של הזרת. זאת המגמה. בפועל יכולות להיות כמה בעיות לפעמים, בסדר. אבל זאת המטרה. לכן אמר שלמה המלך, את האלוהים ירא, זה הממד האחד, יותר הממד הפנימי, ואת מצוותיו שמו, זה הממד המעשי. אם כן, יש יראת שמיים מהצד הפנימי שלה, ויש יראת שמיים מהצד החיצוני שלה. הצד הפנימי זה התוך, המחשבות, הרצונות, שאיפות החיים, מרכז הכובד הפנימי, ויראת שמיים החיצונית זה הביטויים המעשיים בפועל. אז לא מספיק את האלוהים ירא, אלא גם צריך מצוותיו שמו. למה? אומר שלמה המלך, כי זה כל האדם. את מי אנחנו רוצים? את כל האדם. את מי אנחנו לא רוצים? את חלק מן האדם. אנחנו רוצים את כל האדם. וכל האדם הוא כולל שני הממדים האלה. אי אפשר להסתפק במד הפנימי, וכמו שאי אפשר להסתפק רק במד החיצוני. יפה. אומר הרב, תראו, זה משפטים נפלאים. והאדם מוכרח, זה הכרחי, כי זה מגלה אם יש לך יראת שמיים אליה או לא. והאדם מוכרח שלא יהיה בשום פעם, בשום רגע מרגעי חייו, וואו, איזה משפט, משולל מצורתו העצמית, שהיא יראת שמיים השלמה. שום רגע. מזכיר קצת מה שהרמב"ם אומר בשמונה פרקים, שאם אדם רוצה לבדוק אם הוא תוקן במידות, נגיד במידה מסוימת, יבדוק האם הוא תמיד מגלה את המידה הזאת לפי הערך המדויק שלה. בלשונו, מידת האמצע, שצריך להסביר כל מידה לפי האמצע שלה וכו'. אבל אם פעם אחת, ביחס למידה הזאת, הוא לא יתנהג כפי שצריך להתנהג, זה מראה שהוא עדיין לא קנה את המידה הזאת. בסדר, שוב פעם, אנחנו מתעודדים, קיבלנו 120 שנה לעבוד על זה. בסדר. אבל אם הוא לא תמיד, זה לשון הרמב"ם שם, אם הוא לא תמיד שייך לו את המידה, זה מראה שעדיין המידה לא קנויה בליבו. אותו דבר פה. אם זה לא תמיד, בכל רגע מרגעי חייו, בכל פעולה, בכל סיטואציה, בכל מצב, זה מראה שעדיין הוא לא שייך ליראת שמיים אליה. בסדר, וכולנו עוד לא שייכים, כנראה, יש לנו עוד עבודה, הרבה עבודה. והאדם מוכרח שלא להיות בשום פעם, בשום רגע מרגעי חייו, משולל מצורתו העצמית, כלומר לא מגלה את המהות האלוהית הפנימית שבו, בפועל ממש, במציאות המעשית ממש, שהיא יראת שמיים השלמה, שהיא מורכבת בטבע קדושתה הרוחנית משני כוחות. יפה, מתחיל להתקרב למה שאנחנו אומרים. לעולם יהיה אדם ירא שמיים, נקודותיים, א' בסתר, ב' בגלוי. בסתר העולם הפנימי, בגלוי הביצוע החיצוני. אם נחזור לרמח"ל מידת האהבה, בסתר האהבה מתוך הכרת השכל והרגשה קבועה בלב, ובגלוי האהבה הזאת היא מספיק מעוררת אותי כדי לפעול פעולות מעשיות של אהבה. אני מוכן להשקיע בשביל האהבה הזאת בפועל. ממש. אז יראת שמיים השלמה הזאת היא מורכבת משני כוחות. א', יראת שמיים בסתר, ויראת שמיים בגלוי. ויש כמובן, הייתי אומר, הזנה הדדית בין שתי יראות שמיים האלה. כלומר, מצד אחד, כשאדם ירא שמיים בסתר, זה פועל עליו באיזושהי מידה על יראת שמיים בחוץ. ומצד שני, כשהוא ירא שמיים מבחוץ, הוא פועל פעולות, אז זה פועל עליו עליו בפנים. וכן לצד השני, אם הוא לא ירא שמיים, אם הוא לא ירא שמיים מבפנים, זה פועל גם בחוץ. ואם הוא לא פועל פעולות נכונות בחוץ, זה משפיע גם על יראת שמיים כביכול הפנימי שיש לו. אז זה כל האדם, כי זה כל האדם. צריך להופיע את כוליות האדם. לכן אומר הרב, ושתי יראות שמיים האלה, שאין מאוחדות זו בזו, אי אפשר חלק, כי זה כל האדם, זורמות זו על זו, וממילא גם, ופועלות זו בתוך זו, באחדות נפלאה. כלומר, יש הקרנה. אם אדם, למשל, הוא חסר ביראת שמיים הפנימית, אז זה ישפיע גם על המעשים החיצוניים שלו. וכן להפך, אם אדם, במעשים החיצוניים שלו, לא שלמים, לא מתוקנים עד הסוף, זה ישפיע גם על יראת שמיים הפנימית שלו. הוא לא יכול להגיד, זה רק פעולה טכנית, זה חיצוני. זה לא נכון. אחרי הלבבות, אם אפשר לומר, משפיעים המעשים, ואחרי המעשים. אחרי הלבבות נמשכים המעשים, ואחרי המעשים נמשכים הלבבות. זה דו סטרי המהלך הזה. ולכן, מה ההגדרה של כל אחת מיראות שמיים האלה? יראת שמיים שבסתר היא אצילית, רעיונית, שכלית, מופשטה. זה מה שקראנו העולם הפנימי של האדם. זה מה שהרמח"ל קורא אהבה, צריך שתהיה נקבע בלב. ויראת שמיים השנייה שבגלוי, יראת שמיים מילולית. כלומר, דיבור, תנועתית, תנועה, מעשית, פעולות. זה שצריך לעשות את מה שמרגיש בלב. ושתיהם הם חלקים, ושתיהן הן חלקים של דבר אופי, אופי מלשון אופי, טיפוסי אחד. אדם לא יכול לעשות חילוקים. זה כל האדם. זה יראת שמיים מלאה, וזה מקרין על זה. אתה חסר פה, אתה חסר שם. אתה מתוקן פה, אתה מתוקן שם. כך זה אמור להיות. אומר הרב, תראו נפלא. ושתיהן הן חלקים של דבר אופי טיפוסי אחד, כי אם יראת שמיים שבסתר תהיה בתכונה כזאת, מה שנקרא היום אני מאמין בלב, אני אוהב בלב, וכדומה. אז אם יראת שמיים תהיה בתכונה כזאת שלא תשפיע על יראת שמיים הגלויה, זאת אומרת, שלא תשלח את שרפיה, את השפעותיה, וסעיפיה וענפיה הברוכים על כל הכיכר המעשי שבחיים, היא לא משפיעה, כן, כמו שאמרנו, הלב לא מזרים את הדם עד הקצה של הזרת, וכו'. אם ככה, מה זה מראה? אז הוא אות שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה. עובדה שהלב אין הכוח להזרים את הדם עד הזרת. עובדה. אז יראת שמיים שלא פועלת במציאות, זה מראה, א', שיראת שמיים הזאת היא יראת שמיים חלשה מאוד, כי לא מסוגלת להכיל את כל האדם. היא לא מסוגלת להשפיע על כל האדם. אז היא מה שנקרא בווליום 4, היא לא בווליום 10. אומר הרב, יותר חמור מזה. זה לא רק מגלה שירת שמיים, אם יראת שמיים לא מגיעה לכיכר המעשי, אם האהבה, אף על פי שהעיקר הכוונה, היא לא מגיעה לביצוע המעשי, זה לא רק אומר שירת שמיים הזאת היא חלושה כי נתקעה באמצע הדרך. כן, אני יוצא עם האוטו מתאב לירושלים, מקרטי האוטו, הגעתי ללטרון, נתקעתי. זה מראה שאין כוח למנוע, אין דלק, לא יודע משהו חסר שם. אני יכול להגיד, האוטו מצוין, אבל נתקעתי בלטרון. מה אמרת? העיקר הכוונה. כן. נתקעתי באמצע הדרך, אני צריך להגיע לירושלים. בסדר? אז א' זה מראה שירת השמיים הזאת שלא פועלת על המציאות, היא חלשה מאוד. הראיה שנתקעתי באמצע. אין לה את הכוחות להמשיך את כל ההשפעה שלה. ב' הרבה יותר חמור מזה, משפט מזעזע עכשיו. ב' ולא רק שזה עוד שהיא חלשה, אז הוא עוד שהיא חלשה לגמרי מצד עצמה, א', ב', ושאינה יונקת את לשדה, את מקור החיים שלה, ממקור הקודש האלוהי, אלא ממחשבות אדם וציוריו הדמיוניים. כי אם אדם היה יונק מיראת שמיים האלוהית העליונה, המוחלטת, היראת שמיים הזאת היא אינסוף, המקור האלוהי הוא אינסוף, אז אין מצב שהמכונית הייתה נתקעת בלטרון. זאת אומרת, היית טס, היית אף. אם אני נתקע באמצע הדרך, מה זה מגלה? זה לא רק מגלה שיראת שמיים שלי חלושה. זה מגלה שמאוד יכול להיות שמקורה של היראת שמיים הזו, זה בעצם הציורים שלי, הדמיונות שלי, כי אני בעצם עוצר אותה באמצע הדרך. רבותיי, זה משפטים חמורים פה. אז זה לא שיש בעיה בכמות של היראת שמיים, כלומר חלשה, יש בעיה באיכות של היראת שמיים, כלומר מקורה. מה המקור שלה? וכן לצד שני, ולהפך, כל יראת שמיים גלויה, שאינה פועלת בכל ביטוי שלה, בכל מפעל ובכל תנועה שלה, אחרי המעשים השכוח לבבות, את הרושם העמוק והחידור בתוך הנשמה פנימה, לגלות על ידם את האור העליון האלוהי שירת שמיים נסתר, כלומר, אדם פועל פעולות של יראת שמיים, נגיד, סתם לדוגמה, הוא מקיים מצוות, אבל זה לא מעורר אותו למהלך תשובה אמיתי, פנימי, של סידור החיים מחדש, סידור הרצונות, המחשבות, השאיפות, עיקר תפל מחדש. הוא מתפקד תפקודים דתיים. קוראים לזה יהודי של שולחן ערוך. כן, אבל זה לא פועל על ליבו. זה לא פועל על מחשבתו. זה לא פועל על מהות חייו. זה מבחוץ. זה גם מגלה. שירת שמיים הזאת היא חלשה מאוד ואין מקורה כנראה בקודש. וכן להפך. ולהפך, כל ירת שמיים גלויה, השנה פועלת בכל ביטוי שלה, בכל ביטוי חיצוני מעשי שלה. בכל מפעל ובכל תנועה שלה, בכל הפעולות המעשיות, הדתיות נקרא לזה ככה, או האלוהיות. אם היא לא פועלת, את הרושם העמוק והחידור בתוך הנשמה פנימה, לגלות על ידם את האור העליון האלוהי של יראת שמיים נסתרת, אינה כלל יראת שמיים תאורה, שהיא עומדת לעד. ולכן, וכאשר האדם הראוי לצורתו ולשמו, הוא נועד להיות בלא הפסק כלל כי אם לעולם, עומד בצביונו ואופיו השלם, כי זה כל האדם, על כן מוכח הדבר שלעולם, לעולם, תמיד, קבוע, מוחלט, יהיה האדם ירא שמיים בסתר ובגלות. אני חושב שזה יכול קצת יותר לשייף, לדייק, להעמיק, להבהיר את החשיבות של דברי הרמח"ל, שאהבה חייבת להופיע בעימד השלישי שלה, במעשים בפועל. כי אם היא לא מופיעה במעשים בפועל, או מופיעה באופן מסוים, חלקי במעשים בפועל, זה מראה שבשורש שלה היא חסר. טוב, אז מה נאחל לעצמנו? שנזכה ליראת שמיים מלאה, שנזכה לאהבת השם שלמה, מתוך הכרה שכלית, הרגשה קבועה בלב, פעולות מעשיות, עד הקצה, היותר קצה. שר כוח, מוכרים תהיו. נא לחזור על הפסקה הזאת. חשוב.